צריך לדרוך שיעור על שיעור. נתחיל בזמן. כדי לארגן את הלמידה וקצת לקדם אותה בזריזות, הכנתי דפים שכל אחד, הנה אני, גם לסכם את מה שכבר דיברנו וגם כדי לעשות תשתית להמשך לגבי היום. אז א', תשמרו, לא יהיה לי ככה, חלק לכם כל יום דפים חדשים. אז כל מי שקיבל היום, תיקחו כל אחד ייקח אחד ויעביר הלאה כדי שיהיה לכולם. אני רוצה לחזור בזריזות על דברים שאמרנו בפעם הקודמת ולקדם את הלמידה שלנו הלאה. כן, יש פה חבילה מספיק גדולה וטובה לכל מי שכרגע נוכח. הנה, נתן גם לאחרים. אז תעבירו שם אחורה. הנה, יש שם חבילה מספיק טובה. מי שיושב שם קרוב לדלת, אז שישים שם לטובת המאחרים שתמיד יהיו. לא משנה מתי נתחיל, אז כן, זה ממש מול הדלת, כדי ש... הנה, יש שם...
למה באיכות לא מופיע
טכניקה?
באיכות לא מופיע טכניקה.
לאט לאט, לאט לאט, הכל יופיע, יהיה בסדר. הכל יופיע. בסדר, יש שם דפים? יש שם דפים שם?
זה התחום שאני הכי מסכים איתו, מלחמה בפסיכולוגיה. אתה מלחמה בצורה פסיכולוגיה.
לא, יש לוחמה פסיכולוגית ולוחמה פיזית.
טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו מתחילים. קודם כל, הבאתי לכם, אני מתחיל בדף של ציורים, מפות, ולא בדף מאחור שכתוב. הנה, כל אחד ייקח שם דף בכניסה, תיקחו דפים. אז ככה, אז שמתי לכם קודם כל איזה איתור בחלק העליון של הדף של המפות. והאיתור הזה בעצם בא להגיד משהו על אופיו של הקורס. אנחנו כל הזמן מנסים לראות את הלוחם של פעם לעומת הלוחם העכשווי. יש פה איזה ציור כזה שקצת מסרטט משהו ככה, שאחד הוא צילו של האחר, במובן זה שיש גם דמיון ויש גם שוני, יש דברים משותפים שעולם המלחמה איננו משתנה, ובמידה רבה מה שהיה הוא שיהיה מבחינת מרכיבים מסוימים. יש ודאי שינויים טכנולוגיים רבים. יש שם דפים בכניסה שם, קחו לכם שם איזה דף כל אחד ואנחנו נעזר בדפים הללו. אז זה משהו ככה, יכול להיות איזה מין ציור, איזה לוגו כזה של השיעור. יש פה דפים בכניסה, תקחו לכם דפים. כן, מה שכבר הספקנו לדבר וזה התרשים הידני שהיה ללוח בפעם הקודמת, קצת יותר מפורט, במקום שנתחיל לכתוב על הלוח. אתם רואים שבאמת הנושא שלנו תנ"ך, כאשר ימינה, החץ, כפי שהיה בלוח בפעם הקודמת, מדבר על לימוד התנ"ך בארץ, גם מבחינה זאת שזה מקום והוויית ההתרחשות. פה קוראים דברים, פה קרו הדברים, וכדאי ללמוד אותם במבט נוסף, והוויית המלחמה בדורנו, טוב או רע, זאת עובדה. אנחנו עסוקים הרבה במלחמות במאה השנים האחרונות, מושגים שלא היינו עסוקים בהם בגלות, ובארץ שבנו גם לחלק הזה, טוב או רע, אבל זה חלק מההוויה שלנו והשיבה, ולכן גם עולם המלחמה יותר קרוב אלינו ויותר יכולים להסתכל עליו עכשיו במשקפיים נוספות, ממעבר למה שיכלו לעשות בגלות בשנים שעם ישראל מנותק מקיום ממלכתי בארץ, וגם הזירה של ההתרחשות וגם הוויית המלחמה הייתה רחוקה ממנו, ולכן זה מחייב אותנו להסתכל בעיניים חדשות על כל הנושא. מעבר לכך, עשרות פרקים בתנ"ך, ולא רוצה להגיד מאות, אבל עשרות בוודאי, פרקים עוסקים ברמה זו או אחרת בנושא של מלחמות. גם מלחמות שיש להם תיאור מפורט ורחב, וגם קטעי התייחסויות כאלו אחרים. ולכן יש עניין ללמוד את הדברים הללו בנושא ממוקד, בראייה ממוקדת. כפי שאמרתי, ספר התנ"ך איננו ספר של היסטוריה צבאית, אבל יש בו אירועים רבים שמייצגים את עולם המלחמה, ונצטרך ללמוד אותם כדי להבין את הדברים. באופן כללי, עולם המלחמה הזאת חשיבה רב-תחומית, וזה מה שניסיתי קצת להביע באמצעות הסרטוט המופיע קצת למטה, כאשר ראינו את המלחמה, רואים שם המילה המלחמה מתחת, ויוצאים חיצים שונים. יש פה כל מיני נושאים משיקים. נתחיל ממה שכבר דיברנו, היסטוריה ביחס לעמים שונים, דיברנו על גיאוגרפיה שקשור לאקלים, ואין ספק שמציאות אקלימית משפיעה על התפתחות מלחמה, נושא של דרכים וטופוגרפיה שקשור לגיאוגרפיה, אין ספק, עוד נרחיב בדברים הללו, נושא של מבנה החברה והממשל, קצת הערכתי בו בפעם הקודמת, והסברתי לכם, ועוד נרחיב, מבנה הצבא הוא בעצם שיקוף של מציאות לאומית כללית שקיימת, ובהחלט אפשר לראות מה אופייה של מלחמה בהתאם לצורת המשטר. הכוח של אברהם אבינו, מה שהתחלנו לדבר, איננו הכוח של מלכות שלמה המעצמתי, ויש דברים מסוימים שהיו בשלבי ביניים שהמלוכה קמה לעומת תקופת השופטים. זאת אומרת, יש לנו כל מיני מצבי ביניים ואפשר לזהות תקופה לפי אופיו של הצבא. זה שיקוף נאמן, וקצת דיברנו על זה בפעם הקודמת, עוד נרחיב על זה הרבה. אין ספק שהדבר הזה נוגע גם לכלי הנשק שאפשר לפתח, וכלי הנשק גם הם נחלקים לסוגים שונים של כלי נשק, לצורך הגנה, לצורך התקפה, לצורך מיגון, נושא של כלכלה ורמה טכנולוגית. כל אלה הם דברים שמשפיעים על תוצר רמת הצבא וכלי הנשק והביצורים וכל מה שכרוך בכך, והם גם נגזרת של המציאות הלאומית הכללית. כשאתה נמצא במצב של משפחה, של שבט, אין לך יכולת וכלים לבנות צבא עם תשתית עוצמתית. זה הכל דבר מוליד דבר. משטר חזק, עוצמתי, מסוגל לגבות מיסים, מסוגל לארגן תשתיות, מסוגל לרכוש מיומנויות כלכליות, טכנולוגיות, מסוגל לפתח כל מיני דברים כאלה ואחרים, והדברים באמת עוד נדבר בהם. אין ספק, עולם הארכיאולוגיה. עולם הארכיאולוגיה מאוד מסייע לנו להתחבר למציאות המלחמה של פעם. הדבר הזה נוגע גם לממצאים בשטח. דהיינו, אני יכול לראות ערים חפורות, חומות, מבצרים, מגדלים, שערים. אני מוצא שרידים של כלי נשק. אני יכול באמצעות ציורים שונים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות, באמצעות כלים שונים שאותרו בלוחמים, במרכבות, אני יכול לפי זה להבין ולנסות להבין איך, ואני אביא לכם צילומים בהמשך בהתאם לנושא הלימוד שלנו, איך הדברים הללו משתקפים. כך שבמידה רבה אפשר לנסות לקרב את התובנות איך נראתה זירת המלחמה של פעם באמצעות ממצאים ארכיאולוגיים כאלה ואחרים, חלקם כתובים, חלקם תיאורים, חלקם ציורים, חלקם תבליטים. אנחנו נראה איך כל זה נותן לנו תובנות מעניינות על כל מיני מושגים שמופיעים בתנ"ך וקשה לנו להבין אותם כי אנחנו רחוקים מן ההוויה הזאת בעולם העכשווי. אין ספק ש אני צריך להבין את נושא של מבנה העיר, ברגיעה, בחירום, איך ערים נערכו למציאות של מצוקה צבאית, כמה אנשים גרו שם. זה דברים שאני צריך להתעסק בהם עוד בדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. מעבר לכך, הנושא של פסיכולוגיה, כל הפסיכולוגיה של עם במלחמה, של הלוחם בשעת הקרב, מי שנמצא תוקף, מי שנצור, כל מיני שיקולים של טקטיקות, איך לפעול, מבצע לילי, מבצע ביום, כל מיני אפקטים פסיכולוגיים של לחומה פסיכולוגית, גם על זה נדבר. אין ספק שעולם הפסיכולוגיה הוא מרכיב חשוב בהתנהלות הצבא ובשיקולים של התפתחות של קרבות. נושא שנעריך בו בהמשך ונעשה אליו סדרת שיעורים זה מוסר המלחמה. דהיינו, נושא של מוסר מלחמה. מה הכללים, מה המוסר, מה קיים בעולם העתיק, מה התורה אומרת, מה התורה מלמדת. במילים אחרות, סדרה ארוכה של מידע שיעזור לנו לעצב השקפת עולם, כולל שאלות קשות, כמו מלחמת נקם, כמו מלחמת עמלק, כמו מלחמת שבעת עממים. קל יותר להיות במלחמה ולהבין יותר מלחמה שנותנת מענה למתקפה עליך. קשה יותר להבין שאתה מגיע פה ממצרים, עובר את המדבר ומתחיל לכבוש פה כל מיני ימים, פסלק אותם כי אתה צריך ארץ, so what? אז מה? מלחמת עמלק בכלל, כן, זה מלחמה טוטלית וכו'. כל הדברים האלה צריכים להידון. אנחנו ננסה להבין איך התורה מסרטטת את הדמות של הלוחם והצבא הראויים, מה השקפת העולם של ספר דברים לקראת הכניסה לארץ, בהנחיות שמשה רבנו נותן בהלכות המלחמה. איך הדברים הללו ואיך התובנות הללו מתיישמים במלחמות שונות שמתארים לנו. איך זה בא לידי ביטוי במלחמותיו של דוד, במלחמותיו של יהושפט, במלחמות כאלה ואחרות שהכתוב מתאר. אפילו איך התובנות הללו באו למשל לביטוי במגילת אסתר, כאשר מותר ליהודים להיקהל ולעמוד עליו שם, על פי צו מלכותי שניתן על ידי המלך אחשוורוש, ואיך היהודים מפעלים אותו, ומה מותר להם לעשות ומה הם עושים בפועל, ועוד כהנה וכהנה. במילים אחרות, שוב, לא נספיק בשיעורים שלנו לזכור את כל הקרבות, את כל התיאורים, אבל כן נספיק לתת כלים שבאמצעותם תוכלו גם את הקרבות שלא נדון בהם, על סמך מה שכן נדון בו, כדי לקחת את הכלים הללו ואת רובדי החשיבה הנדרשים לצורך העניין, כדי לעבוד באמצעותם ולהבין את הדברים. אז זה בעצם היעד של העסק. יש לך עוד דף? אין לך דף, הנה. אז כך, תעביר, כך דף. יש ממני שם עוד דפים, תעבירו שם אל הפינה, וכל מי שצריך דפים, שיקח משם. יופי. מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר עוד משהו. וזה הסרטוט שלא היה ללוח בפעם הקודמת, והוא מצד שמאל. תראו, באופן כללי, הם מדברים על כוח צבאי כמכפלה של איכות וכמות. כמכפלה של איכות וכמות. דיינו, ככל שכמות כלי הנשק וכמות כלי האדם, בני האדם, כוח האדם, רבים יותר, ודאי צבא עם מיליון חיילים, הוא יותר חזק מצבא של 100 חיילים. כלי הנשק שיש למישהו 1,000 רובים או 100 רובים, אז למי שיש 1,000 רובים הוא יותר חזק ממי שיש לו 100 רובים. אז זה המכפלה של כמות. היא לא נוגעת לכמות, איכות היא מכפלה של כוח. מדברים על איכות טכנולוגית ואיכות לא טכנולוגית. איכות טכנולוגית זה כלי נשק. אם 3 אנשים מחזיקים צ'כי, או 3 אנשים מחזיקים נשק, אני יודע, מתקדם, אני יודע, גליל או לא יודע מה, או יש היום עוד יותר תבור, או לא יודע מה, מה רץ היום בשוק, כן? אז כל מה שרץ בשוק יותר איכותי, יותר משוכלל, עם טווחים יותר גדולים, יותר מדויק, עם פחות תקלות, ככל שהאיכות טובה יותר, טילים, מונחי לייזר שיורים מתוך מטוסים או כל מיני טכניקות אחרות של טילים, זה ודאי עושה את זה יותר רציני, יותר עצמתי, מאשר לראות עם מג. זאת אומרת, ככל שאיכות הטכנולוגית טובה יותר, עכשיו יש גם איכויות לא טכנולוגיות, למשל מורל. יכול להיות צבא עם כלים מצוינים, עם המון כוח אדם, אבל עם מורל על הרצפה, אז כל הפוטנציאל הזה לא יזוז. מצד שני, יכולה להיות קבוצה קטנה, איכותית, עם מורל גבוה, שיצליחו לעשות ביצועים למרות שהם קטנים, למרות שכלי הנשק שלהם הם זעומים. קוראים לזה מלחמת מעטים מול רבים, והיינו בסרט הזה בהיסטוריה של עם ישראל יותר מפעם אחת. זאת אומרת, מורל הוא מרכיב לא טכנולוגי, הנושא של מוטיבציה, הנושא של פיקוד, הנושא של אימונים, ככל שמשדרת הפיקוד רציני יותר, ככל שהצבא מאומן יותר, זה לא דברים טכנולוגיים, זה דברים שקשורים מעבר לטכנולוגיה. עכשיו, ככל שאליהם חזקים יותר, האיכות שלהם טובה יותר, מכפלת הכוח הופכת להיות עוצמתית יותר. לכן, ככל שאיכויות עולות, גם טכנולוגיות ולא טכנולוגיות, וככל שכמות של כוח אדם וכלי נשק עולים, אפשר להגיד שהכוח הצבאי הוא עוצמתי יותר. אבל לא די בכך, יש גם נסיבות. וזה קשור לגיאוגרפיה ולטופוגרפיה, וזה קשור לשליטה על צירים ועל חשיבה אסטרטגית ועל מבנה הצבא ועל תשתיות לאומיות. למשל, מדינה שאין לה, יש לה צבא עצום, אבל אין לה כסף לשלם מזכורת לחיילים שלהם. אין להם כסף לקנות להם אוכל, אין להם כסף לקנות דלק, יש לו את הכל, רק אין לו את התשתיות בשביל להריץ אותו. אין לו יכולת לתפעל את הכלים. לא די שאני אקח איזה מסוק רב מתקדם ואני אשים ליד אוהל בדואי. אם לא יהיה מי שיתפעל אותו, אם לא יהיה מי שיתחזק אותו, המסוק הזה יהפוך להיות תוך זמן קצר גרוטה. זאת אומרת, לא רק איכות אלא גם תנאים. אדם שהיה פעולה של הצבא האמריקאי בזמנו באיראן, הם הגיעו ליום שבו היה שערה במדבר. ההליקופטר שלהם שם נפלו ונתקעו, עם כל העזרים הכי מתקדמים, כי הייתה שערה במדבר, והיה רוחות והיה אבק, וזה תקע את העסק. אז הרבה פעמים כל מיני דברים נסיבתיים עשויים להיות, מכירים את הצבא, מה דפק את הצבא הגרמני ברוסיה, גנרל חורף, מזג אוויר, נכון? בבקשה? למשל, יש לנו דוגמאות בלי סוף, יש את חניבל על האלפים, ויש לנו דוגמאות לאורך כל ההיסטוריה הצבאית, העולמית וגם הישראלית. במילים אחרות, יש נסיבות שמכריעות את הדברים, וזה, מניתי פה חלק מן העניין הזה. תחבולות, מוריי ורבותיי, תחבולות ושיטות מלחמה יכולות לקחת ולשבש לגמרי את הצד שכנגד. יש לנו לוחמה אלקטרונית. לוחמה אלקטרונית. אתה יכול להחזיק את כלי הנשק הכי מתקדמים. אתה יכול להחזיק את הטילים הכי. כמויות אדירות. אבל אם הצלחת למצוא איזו שיטה לשבש את המערכות שמשגרות את הטילים האלה, הכל היה כלא היה. זהו, נגמר. אז יש כל מיני דברים. זה פשוט איזושהי תובנה לגבי איך העסק הזה עובד. ובאמת צריך לראות את כל המכלול המורכב הזה שיוצר את תורת המלחמה. כשמלמדים את תורת המלחמה בכל מיני מסגרות של, אני יודע, פקולטות כאלו אחרות, אקדמיות צבאיות, אקדמיות של מחקר צבאי, זה מה שמלמדים. כשאתה פותח את התנ"ך ואתה לומד על נושא המלחמה, אז, וזה משהו כשאני קורא, תורת המלחמה במישור הארצי, האופקי, יש משהו אנכי, שהוא למעלה מן השמש, וזה קורא השגחה. ובאיזשהו מקום אנחנו יכולים להוסיף מה שלא מלמדים בשום פקולטה, והתנ"ך מדגיש את זה כל הזמן, שנסיבות המלחמה, כמו גם כל החיים שלנו, לא רק המלחמה, גם העשייה היומיומית שלנו בשגרה, תלויה במערכת של שכר ועונש, של עשייה ושל הנהגה, והצלחה בקרב או עצם ההזדקקות לשדה הקרב זה לא דבר שהוא חלק מן המציאות הנורמטיבית, זאת חלק מן ההשגחה האלוקית שמובילה ארצות ועמים ואנשים, ובאיזשהו מקום ההתנהגות הערכית המוסרית של אומה או של חברה או של בודדים משפיעה על גורלו של הקרב. כך לפחות התנ"ך מאמין, כך לפחות התנ"ך טוען שוב ושוב. בדרך כלל על הגורם הזה שהוא יכול להפס את כל הגורמים האחרים של דיבר. ואנחנו מכירים את התופעה הזאת. לכן זהו, כשמדברים על מחשבת התנ"ך בנושא של המלחמה, אי אפשר שלא להזכיר את היסוד המהותי הזה, שהוא בעצם יכול להפוך את הקערה על פיה מן הקצה אל הקצה. שממלכות חזקות וגדולות יכולות להיות מובסות, ויכול להיות מצב שמלחמה של כוח קטן שהוא יעשה דברים עצומים. במילים אחרות, יש שיקולים נוספים של השגחה אלוקית שבנויה כפי שראים פה ממעשי בני האדם שעולים למעלה והם חוזרים למטה בצורה של גמול ושל סיטואציות שנוצרות. אנחנו מכירים את זה ברמה הארצית בצורה מאוד פשוטה. כוח הכי מיומן יצא עם אימון הכי טוב, עם כלים הכי משוכללים, ומה שדפק את העסק ישיר כזה, הכל בגלל מסמר קטן. מכירים שיר כזה, בפרסתו הימנית של סוס קטן דוהר, זה שיר שהיה ככה מהשירים של פעם, מה שקוראים, מה ששומעים ככה לפעמים בין 3-5 ברשת ג' ביום שישי אחרי צהריים, כן, זה שייך למדור הזה, ונפל, הכל בגלל מסמר קטן, ואיך הוא מראה, אני אגיד את זה בעברית, לא של הכל בגלל מסמר קטן, יצא כוח הכי מיומן, ופתאום התעורר איזה כלב, התחיל לנבוח, והעיר את כל הסיפור, סיפור על המדי שחוזר פה, הכל היה טוב, הם הגיעו קרוב, רק איזה ערבייה או רועה, יש כל מיני גרסאות, פגש אותם והזיק את הכפר והסיפור התהפך לגמרי. זאת אומרת, יש לפעמים תקלות או דברים שלא חושבים עליהם, והמרחק בין הצלחה לכישלון הוא ככה. ואנחנו מכירים הסיפור המפורסם של אחד האישים המאוד מפורסמים גם בימינו, זה אדון, איך קוראים לו שם, ראש הלשכה המדינית של חמאס, חלד משל, שבן ירדן, חוליה של המוסד הגיעה אליו, הזריק לו איזה חומר פלאי, שהוא עבר ברחוב, איזה רוכב אופנוע עבר לידו, תקע לו איזה זריקה עם החומר, אחרי שעתיים, מה זה? מה זה?
משחה לאוזן,
לא יודע, עושים לו איזה משהו, איזה חומר מתוחכם, והוא ככה מרגיש לו טוב, אחרי שעתיים הוא אומר שמה ישראל, הוא לא מספיק להגיד, ונגמר. עכשיו, במקרה תפסו את החוליה הזאת, יתרה מזלם, והיו צריכים לשלוח פה רופא עם חומר ניגודי לשם SOS, והצילו אותו בדקה ה-90. במילים אחרות, הנה דוגמאות של מלחמות סופר מתוחכמות, באמת, בדמיון הכי ככה רץ. אבל לפעמים איזו תקלה קטנה שהעסק לא, היה לא מזמן בדוביי, חיסלו איזה שם אחד, צילמו אותם, עלו עליהם, שם הם הצליחו לצאת מהזירה לפני שתפסו אותם. יש סיפורים מכאן ועדודה חדשה של תקלות. לזה קוראים בעברית קלה סייעתא דשמיא. זאת אומרת, אחרי כל התכנונים, אחרי כל ההיערכויות הטכנולוגיות והטכניות, וכל האימונים וכל מה שכתוב פה, שהוא משפיע איזה משהו קטן, אקראי, יכול להפוך את כל התהליך למפוספס אחד גדול. וזה נכון גם בקרבות נקודתיים, זה יכול להיות גם במלחמות ברמה עולמית או ברמה אזורית, ואנחנו מכירים תופעות כאלה מכאן ועד הודעה חדשה. לכן המרכיב הזה של השגחה וגמול תופס מקום מרכזי, אנחנו מכירים אותו גם במציאות שלנו עכשיו. עכשיו אני רוצה לחזור למה שהתחלתי בפעם הקודמת, והתחלנו לדבר עליו, ואמרנו שאנחנו נפתח את ההיכרות עם החשיבה הצבאית בתנ"ך בשלושה אירועים של חילוץ שבויים. אמרו לי בצדק פעם הקודמת, לא כולם בני ערובה, הם שבויים במלחמות. גם בעולם העתיק לקחו שבויים, השתמשו בהם בשביל לעשות סחר בבני אדם. התפקיד שלהם היה למכור, כמו שאתה לוקח שלל, כבשים, עיזים וכו', לוקחים בני אדם, מוכרים אותם בתור עבדים, זה חלק מההון של המנצחים. וכאן קורה כדבר הזה, ושלוש מלחמות שבהם מאינטרסים שונים יוצאים הגורמים כדי לחלץ את את השבויים הללו. האירוע הראשון היה סיפור שהתחלנו אותו בפעם הקודמת, ספר בראשית פרק י' ד', זה מופיע במפה הגדולה למטה מימין, וזה התחלנו בפעם הקודמת לדבר, והראיתי לכם שמדובר על מסע גדול, שרק קטע קטן ואחרון שלו הוא קשור אלינו לאברהם אבינו. והשאלה הגדולה, למה התורה בחרה לספר את האירוע הזה, בין שאר האירועים שמתארים את אברהם אבינו. אז קודם נבין את האירוע ואחר כך נרצה לתת תשובה לשאלה הזאת. בכל מקרה, אנחנו עוסקים פה בצבא של ארבעה מלכים שמגיעים, כפי שאמרנו, ממרכז אסיה, מאילם, משנער, מהאזור שמעבר לפרת ולחידקל. והם עושים מסע ארוך של מאות קילומטרים, והם מגיעים לארץ ועושים, כפי שרואים במפה הקטנה, שמקופקפת בשולי המפה הגדולה, יש את הפוקוס בצד שמאל למעלה, רואים את המפה הקטנה, הם מגיעים מן הצפון, מאזור דמשק, יורדים, כובשים את הרפאים בהשטרות קרניים, הם כובשים את האימים בעבר הירדן המזרחי, יורדים ותופסים את החורי באר סעיר, ועושים לופ למטה, מגיעים לאל פרן, אי שם בדרום הנגב, עושים סיבוב וכובשים את העלקים היושבים בנגב, וחוזרים בדרך חזרה. הקרב שמדברים עליו אצלנו הוא קרב שנערך באזור ים המלח, ולוקחים בסדום, ותהיה סדום איפה שתהיה, בסביב ים המלח, יש ויכוח, המיקום מדויק, צפון ים המלח, דרום ים המלח, לא מה שמראים היום בהכרח, זה הנקודה המדויקת, אבל ודאי שזה באזור ים המלח, והם נעים עם השבועים והשלל צפונה, הם נעים לאורך כביש 90, כביש הבקעה, השבר הסורי-אפריקאי, נעים צפונה ועוברים את האזור לכיוון דמשק וכו' וכו'. אברהם מקבל דיווח לחברון, ואנחנו יכולים לראות שם משמאל לים המלח במפה הקטנה את חברון. הוא לוקח את האנשים שלו, יש לו מאות אנשים איתו בסך הכל, והוא יוצא למרדף ארוך טווח צפונה, והוא משיג את הכוחות שנעים צפונה, והוא מזהה אותם. עכשיו בואו ננסה להבין מה קרה שם מבחינת אברהם. תראו, באופן בסיסי, יש לנו פה עסק עם צבא ענק, צבא שמסוגל להגיע משם עד לפה. עכשיו אני מזכיר לכם שעילת המלחמה ועילת ההגעה שלהם היא שהם בעצם שלטו באזור קודם. מסיבות כלשהם, העמים פה באזור, כולל אלה בעבר הירדן המזרחי, מרדו בהם. אחרי 12 שנה שהם היו משועבדים להם ואלו להם מס, הם בשנה ה-13 מרדו, ובשנה ה-14, כשהמלכים הללו הרגישו שהם מרדו בהם, הם יצאו למסע עונשים. כבשו את כל האזור וכפו מחדש את שלטונם על האנשים הללו, והענישו בין השאר בלקיחת שבועים ושלל. הם בתחנה האחרונה, אחרי סדרה של ניצחונות שאיש לא עמד בפניהם, לוקחים גם את לוט ואת אנשי סדום ואת רכושם ונעים צפונה. אברהם אבינו לא בא לנצח את כל ארבעת המלכים הללו שהם חזקים. ופה אני רוצה לתת לכם דוגמה למשהו שכולכם ודאי שמעתם, או לפחות ראיתם את הסרט, אני זוכר את האירוע בהתרחשותו, הייתי כבר אבא לכמה ילדים, וקוראים לזה מבצע אנטבה. מה קרה במבצע אנטבה? יצא כוח מיוחד, סיירת מטכ"ל, עם עוד כוחות מיוחדים, בטיסה ארוכת טווח לאוגנדה. עכשיו, לא הייתה כוונה בקרב הזה לנצח את צבא אוגנדה, לא שצהל לא יכול לנצח את צבא אוגנדה. צבא אוגנדה זה צבא קטן וצבא חלש לעומת צהל, אין לו בעיה לנצח אותם, אבל זאת לא הייתה המטרה. צהל לא בא לנצח את צבא אוגנדה. מה שצהל יצא במבצע הספציפי הזה לעשות זה מה? לשחרר את המטוס שנחטף ונלקח לשם, והוא רוצה לשחרר את השבועים שהיו שם ולהחזיר אותם הביתה בשלום, זה מה שהוא רצה. עכשיו, אם בדרך הוא יצטרך להרוג שם ה-X לוחמים בשדה התעופה שם של אנטבה, הוא לא יימנע מלעשות את זה. אבל היעד שלו לא להשפיל את הצבא של אוגנדה, ולא לכבוש את אוגנדה, ולא לעשות שום דבר אחר ברמה האזורית. יש לו מגמה נקודתית לשחרר את האנשים שנלקחו בעל כורחם ונחטפו בטיסה ונלקחו לשם. זה הכל, להחזיר אותם הביתה. זה המטרה. אותם ודרכו שם, זהו. אם תרצו, זה הסיפור של אברהם אבינו. אברהם אבינו לא בא לשנות את זירת המפה הבינלאומית, הוא לא בא לשנות את השליטה באזור של עילם ושותפותיהם. הוא בא בסך הכל לשחרר את לוט ואת האנשים שיחד איתו ואת רכושם, להחזיר אותם הביתה בשלום. זאת המטרה. המטרה הזאת מושגת. המטרה הזאת מושגת. והיא מושגת בגלל כמה סיבות. עכשיו בוא רגע נחשוב. תראו, אברהם אבינו יוצא עם כוח קטן. יחסי הכוחות הם ברורים מאוד. הצבא שהוא צריך לשחרר מתוכו הוא רחוק, הוא חזק, הוא עתיר ניצחון, והוא בדרך הביתה אחרי סדרת ניצחונות גדולה.
יש יתרון של
בעלי הרחבות. יפה. יש לזה יתרון. מה היתרון? הם כבר, איך אומרים, בזולה, לא דואגים, הם כבר עטורים בניצחונות, הם עטורים בשלל, הם כבר מרגישים, איך אומרים היום, על הסוס, נכון? הם בטוחים בעצמם. עכשיו, עוד שנייה אחת, הכתוב מספר לנו גם שהם נעים כבר ככה די חזק צפונה, והם די ככה על הציר בכיוון הביתה, עם מצב רוח טוב, עם סיפוק גדול. בבקשה?
אגב, הציר שהם הולכים בו ידוע.
הציר ברור, ידוע, הם גם מרגישים שאף אחד לא יכול להם ולא יכול לעשות להם שום דבר. כן, מה רצית להעיר?
אבל אנחנו רואים שהוא לא
רק לוקח
את
לוט והבית,
הוא לוקח גם את כל האזור.
אמרתי. מה זה את כל האזור? את האנשים, את האנשים. אז אמרתי קודם, הוא משחרר, הוא לא משחרר רק את לוט, הוא משחרר את כל האנשים סביבו. אני רוצה להזכיר לכם, שאברהם רואה את עצמו, הוא גם, הקדוש הוא אומר לו, הוא אב המון גויים. הוא משחרר שבועים, אני לא יודע כמה שבועים. כשאברהם חוזר חזרה, אולי מזה נוכל ללמוד, כתוב מתמקד בלוט, כי זה מה שמעניין אותם, אבל הוא מספר על התרגשות גדולה בשובו של אברהם ומלכי צדק מלך שלם ומלך סדום, ויש התרגשות רבה לקראת שובו של אברהם, ושל, הוא חוזר עם כל השבועים שהוא מחזיר עם הרכוש. והוא אומר, הם אומרים שיש דיון, אם ייקח את הרכוש לעצמו, או את הרכוש כך לך, וכו', ואברהם אומר, אני לא עושה עסקים, עוד מעט נתייחס לך. בכל אופן, מה שחשוב לענייננו הוא, שהוא חוזר חזרה, והוא בעצם מתקבל בכבוד מלכים. הוא רודף את כל הכוח הזה, עם 318 לוחמים, והוא עושה את המתקפה הזאת בצורה מאוד ברורה. עכשיו תבינו, נקודת הפתיחה שלו היא נוחה. איש, הם לא חוששים שמישהו בכלל יתקוף אותם. הם לא בכוננות ספיגה. הם הולכים בטוחים בעצמם אחרי מסע ניצחון. השבועים איתם והרכוש איתם. הם לא חושבים שמישהו יעס בכלל לגעת בהם. כך שהם לא בדריכות גדולה לקראת מתקפה. ועם כל זאת, הם כוח, אי אפשר לקחת. אני מתאר לעצמי שאת השבועים לא, ובעקבות התחושה של הביטחון העצמי הגדול הזה, הם לא עשו עליהם איזו שמירה הדוקה מדי. הם הרגישו שהעמים שמהם הם נלקחו, הובסו. הם כבר רחוקים, מרחק ניכר מהמקומות שהם נלקחו. הם כבר השלימו במידה רבה עם גורלם שהם יהיו עבדים וילקחו לאן שילקחו. אברהם מופיע במציאות שאם הוא יופיע גלוי ובולט מדי, ויעשה יותר מדי רעש, אז הוא עלול למצוא את עצמו בסיטואציה שגם הוא ייפגע ואנשיו ייפגעו, וגם הוא לא יצליח לחלץ את בני ערובה. כמו שבאנטבה, החבורה שהגיעה לשם הצטדלה להופיע באופן כזה שלא תעשה גלים יותר מדי גדולים, הם רוצים לקחת וללכת. זה מה שגם אברהם רוצה. הכתוב מספר לנו שהוא עושה את הדברים הללו לא רק שהוא הולך למקום שלא צפוי שהוא יגיע, בסיטואציה שלא צפוי שמישהו יתקוף אותם, והכתוב מספר לנו שהוא רודף אותם, מגיע לזנב שלהם, ויש להניח שהשבועים וכו' הלכו עם איזה, אני יודע, עם איזה שוטרים צבאיים כאלה שגררו אותם אחרי המחנה הלוחם, שנע ככה בעוז ועוצמה קדימה, והם היו בזנב של הכוח הזה. אברהם מופיע בפרק י' פסוק תדוו, ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו. מת, אברהם לא מופיע עם כוח אחד, הוא מפזר את הכוח של הלוחמים שעומד לצידו לחוליות משנה. והוא נחלק ובחסות החשיכה מנסה כל פעם לחלץ ולהוציא קבוצה של שבויים. והתהליך הזה לא נעשה בפעם אחת, הוא יכול להיות לעשות, כי הכתוב מספר שהוא רודף אותם עד דן, והכתוב מספר בהמשך שהוא מגיע, ממשיך לרדוף אותם עד חובה אשר משמאל, מצפון לדמשק. אם תסתכלו במפה, כן, הוא מתקדם ככה, והשחרור של השבועים לא נעשה במבצע אחד. זה לא כמו איזה קלש פורט לתוכו, ופקם אחת בפריצת עוד משחרר את כל השבועים במכה אחת. השבועים עיניים, הוא חוליה בלילה יוצאת בשקט, אולי בלי שאחרים הרבה מרגישים, משחרר קבוצה, עושים אותם הצידה. עוד לילה אחר כך, שוב, הוא יוצא, והעסק הזה מתנהך לאורך מרחק. מדן,
הכוח שלו הולך וגדל.
הכוח שלו, אבל הם לא רצים, החבר'ה האלה לא בטוח שיש להם כוח לא נפשי ולא מסוגלים. הם מוסמים הצידה. אולי הם אומרים, תשבו פה, תחכו פה, עוד נגיע בעוד כמה ימים, ניקח את כולכם הצידה. בבקשה? תראו, הם כצבא ענק גדול, הם לא בדיוק, גם לא ספרו, לא מספרו אותם בדיוק, הם יודעים שמאחורה יש רכוש, יש זה, כשהם יגיעו אחר כך חזרה לעילם, לכל המקומות שהם יצאו משם, אז הם לא חושבים בכלל שמישהו מתעסק עם זה, שמישהו עושה עם זה משהו. תראו, אני אתן לכם דוגמה מעכשיו, גם בשואה, היו היהודים בגטאות, בכל מיני מקומות. היו יחידות פרטיזנים ששחררו יהודים מגטאות. ודאי שהם לא יכלו יום שלם, יום אחד, ללכת ולהוציא 10,000 איש. אבל הם הצליחו להוציא בלילה כזה קבוצה של כמה שברחו יצאו, בלילה אחר עוד קבוצה. זאת אומרת, הם יכלו, יש מקומות שהם ספרו את כולם, עד אחד עם מספרים והכל, יש מחנות. אבל יש מקומות ריכוז שבהם עוד לא הייתה התנהלות. אמרו לכולם להתכנס, היהודים נאלצו להגיע, היו מרוכזים. הם לא יכלו לדעת בדיוק את השמות של כל מי שהגיע ואת הכמות. ואם משם יבריחו החוצה כמות כזו או אחרת, לא בדיוק שמו לב, לא כל כך הרגישו. זה לא כיבוא ממחנות המוות שבהם ספרו יום יום והם מסדרי ספירה כל בוקר, אם מישהו היה חסר, היו משגעים את כולם או היו הורגים עד שמוצאים לאן נעלם מישהו. אנחנו פה בשלב של התנהלות תוך כדי תנועה. הם משחררים והשחרור הזה הוא לא חד פעמי, הוא מתמשך לאורך מסע שהם הולכים ומתקדמים והם דולקים אחריהם ומשחררים בין דן לדמשק מרחק של עשרות קילומטרים כל פעם עוד ועוד. כשאברהם מיצה את מי שהוא רצה לשחרר או את מי שיכול היה לשחרר, אז הוא עזב והתנתק. הוא הצליח באותה הזדמנות ללכת ולקחת גם את האנשים שהוא הספיק לשחרר ו... גם את רכושם, והוא חוזר חזרה עם כל אלה, זה גם נשים וגם גברים ואת הטף, את העם כולם, וכשהם חוזרים יוצאים לקראתם המלאכים המנוצחים ועורכים לו קבלת פנים מאוד מאוד גדולה. מוריי ורבותיי, הכתוב מספר פה על מבצע ששוב, בלי שנשים לב למרחקים. אם אתה קורא, טוב, הוא רץ לשמול דמשק, אנשים בכלל לא יחזיקו מפות שלמדו את פרשת השבוע בכל מיני תקופות היסטוריות, הם גם לא הבינו מה הפירוש לחלק לילה, הם הבינו באופן כללי שהוא עשה מבצע כלשהו ואיכשהו חזרו, יש כאן אפילו מקומות שיראו, תיארו שהוא ניצח את ארבעת המלאכים. חבר'ה, הוא לא ניצח את ארבעת המלאכים, הוא גם לא רצה לנצח את ארבעת המלאכים, הוא גם לא היה יכול לנצח את ארבעת המלאכים, זה לא היה, איך אומרים, זה לא היה כוחות, כן? אלא מה שהוא רצה להשיג זה מבצע אנטבה כזה. ואין ספק מבצע אנטבה יצר גלים, יצר תהודה, יצר עוצמה מאוד גדולה. זה היה מבצע נועז. וגם פה זה מבצע נועז, הוא יצר תהודה ואברהם מתקבל מכבוד מלאכים, כי הוא חזר והחזיר את מי שהחזיר. אין ספק שהתורה מספרת לנו פה אמירה מאוד גדולה. אברהם אבינו עסוק בקריאה בשם השם, זה תפקידו של אברהם אבינו, זה מה שהוא פועל, הוא רוצה לקרב אנשים למלכות שמיים. וכדי להיות בעל השפעה, עוד שנייה אחת, להיות בעל השפעה, אז הוא חייב להיות מעורה ומעורב במציאות. אי אפשר להשפיע בעולם, וזה מה שאולי התורה רוצה ללמד אותנו באמצעות האירוע הזה, בתוך אירועי אברהם אבינו, וכבר הזכרתי בפעם הקודמת שהתורה מספרת מעט מאוד על 100 שנות אברהם, מגיל 75 עד 175. אבל היא כן מספרת לנו את הסיפור הזה ללמדנו לימוד מאוד חשוב, והוא שכדי להשפיע בעולם, שיספרו אותך, שיקחו אותך ברצינות, אתה חייב להיות מעורה ומעורב. וכשאברהם אבינו גם הפך להיות אדם שהוא משפיע, והוא גם מותנהג בצורה אצילית ומוסרית. הוא אומר, אני לא בוזז, לא יצאתי למלחמה הזאת כדי לעשות קופה, אני לא רוצה לקחת מיחוד והצרוך נעד, לא רוצה כלום. הוא אומר לו, את הרכוש כך, כן, את הנפש שאנחנו ניקח ואת הרכוש. הוא אומר, לא, אני לא לוקח כלום, לא רוצה. אני לא יכול להתנדב לכתובת השותפים שלי. הנר, אשכול וממרא שבאו איתי, הם לוחמים, ויש כללי משחק. מי שלוחם ומנצח, יש לו רווח שקוראים לו שלל. אני לא יכול להיות צדיק על גבם. לא יכול להגיד שאת רכושם אני מנדב למי שאני מנדב. אני את החלק שלי יכול להגיד, לא רוצה. לא יצאתי למלחמה הזאת כדי לעשות קופה, לא כדי לבזוז, לא כדי לעשות כלום. האצילות של אברהם אבינו שעולה מתוך העניין הזה, והמעורבות שלו במרחב הזה, מסבירה למה הוא יקרא בהמשך בפרשת חיי שרה, נשיא אלוהים אתה בתוכי. זאת אומרת, הוא נשיא שמייצג תפיסה רוחנית. הוא לא נשיא בורסת היהלומים, הוא לא נשיא לשכת המסחר המקומית או הארצית, הוא נשיא אלוקים בתוכם. זאת אומרת, הוא מייצג ומבטא את האמירות הערכיות, הרוחניות. ובעצם אברהם אבינו בונה את המעמד שלו, כמי שדברו יישמע, כמי שלוקחים אותו ומכבדים אותו. וזה מה שצריך להיות. אם אברהם אבינו רוצה להשפיע בעולם, אם הוא רוצה להפיץ את מלכות השם בעולם, הוא חייב להיות מעורה ומעורב. וזה גם לימוד גדול לנו. היכולת שלנו להשפיע ולשנות ולעצב הוא מתוך מעורבות ואכפתיות. התנהגות ערכית בתוך המציאות הרכבת והמסובכת שאנחנו נמצאים בה. אבל להיות מעורב, להיות עושה ופועל ושקוע, כי אם אתה רוצה להשפיע בעם או רוצה להשפיע בעולם, אינך יכול להיות מנותק ומבודד. דרך אגב, במשפט קצר אחד ועוד נדבר על זה, גם מיקומה של ארץ ישראל שאליה אברהם אבינו הולך, לך לך אל ארץ כנען, אל ארץ אשר אראך, ארץ כנען, עוד נדבר על זה במפות ובצירים, ממוקמת איפה? במרכז הצירים שנעים בין מצרים לארצות הפרת והחידקל או לאסיה או לכל מיני מקומות אחרים של מרכזים בעולם העתיק. בעולם העתיק אי אפשר לעבור ממצרים לארצות הפרת והחידקל בלי לעבור בארץ ישראל. זה דרך המלך, זאת דרך הים הבינלאומית. ארץ כנען היא צומת, זאת תחנה מרכזית של רשת הדרכים של העולם העתיק. ועל כן מי שיושב כאן ברשת הדרכים הזו, דברו נשמע. מי שיושב באיזה סמטה מרוחקת ומנותקת, לא יכול להשפיע, לא יכול לעצב, לא יכול להיות מעורה ולא יכול להיות מעורב. הדברים קשורים זה בזה. לכן, גם מיקומה של ארץ ישראל, וגם מיקומו של אברהם אבינו בהתרחשויות שעל סדר היום, אברהם אבינו יכול להגיד, טוב, אני אשב, אני אגיד תהילים בבית, ובזה ייגמר הסיפור. אם אתה רוצה להשפיע, אם אתה רוצה שיספרו אותך, אם אתה רוצה להיות בעל עמדה ומעמד, אתה חייב להיות מעורה ומעורב, בצורה ערכית, בצורה משמעותית, כמו שאברהם אבינו מפגין פה. אז זה נקודה חשובה ביחס לתובנה הזאת, ותכף נעבור, אחרי שנשמע את השאלות ותיארות, לנושא הבא שנסתמש בו בחלק האחורי של הדף, שיש לכם, שזה האימות של פרשת המבטא של שחרור דינה, ושזה נושא נוסף שנרצה לדון בו היום. כן, בבקשה. מה זה הכל? הכל של מי? מה המאה אחוז? המאה אחוז של מה? המאה אחוז של כל הרכוש שהם בזזו גם בסעיר, גם בעמלה, גם בזה, או את המאה אחוז של האנשים הללו שהם יחזירו אותם? תראה, הם לא אספו רק שתי ערים. השתי ערים האלה הם לא היו כאלה גדולות. הם לא היו כאלה גדולות. הם היו, ועוד נדבר על גודל עיר, המסע שהם עשו, הם היו, עברו בכל עבר הדן המזרחי, הם, גם אפילו ברשימה שתראה רק את המפה שהם עברו בה, הם אספו עוד הרבה יותר אנשים, הרבה יותר שלל, הרבה יותר רכוש. אברהם באופן טבעי התעניין במשהו מאוד ממוקד, הוא לא הלך לשחרר את כל השבויים ואת כל השלל, זאת מלחמה טוטלית מול ארבעת המלכים העוצמתיים הללו, זה מה שאמרתי. הוא לא הולך לשנות את הזירה הבינלאומית, הוא לא יכול לעשות את זה ואין לו יכולת ואין לו רצון כרגע לעשות את זה. מה שהוא רוצה לעשות זה בלי ספק, הדגש הוא והפוקוס הוא הלוט, אין ספק, אבל הוא לא ייקח את לוט ויגיד טוב אתם לא בני דודים שלי אז זה לא מעניין אותי. הוא לוקח את לוט ואת אנשי סדום, ושהם יחד. אני מתאר לעצמי שגם הגולים הגלו את מי שהם הגלו בקבוצות. לא בהכרח שהם סחבו איתם את השבועים בעבר ידן המזרחי מן הצפון, את כל המסע. יכול להיות אפילו שהשאירו אותם שם עם שומרים, וחיכו שהמסע נגמר, הם פגשו את השבועים שהיו בצפון הגולן, או אני יודע, בבשן, ובאזור דמשק, והם לקחו גם שם, כפי שכתוב, ככה רומז לנו, והם אספו אותם משם. ויכול להיות אפילו שהכוח הראשון לקח קבוצה ראשונה או חלק מהזה, לא בהכרח שכל השבועים היו יחד. יכול להיות שהם היו מור, אין ספק שכל אזור היה מכונס ביחד. אברהם זיהה וחיפש בין כל השבועים את המשפחה שלו, את לוט, והוא מצא אותו יחד עם אנשי סדום, ואותם הוא שחרר. הוא לא שחרר, ולא כולם בהכרח היו באיזה מין מאגר אחד גדול. גם היום, כשיש לך אמצעים, גם אז אתה לא אוסף את כולם ביחד. יכול להיות שבסוף כשהם יגיעו ליעד, אז תעשה מחנה שבועים אחד גדול שכולם יתכנסו לפה. אבל בהובלה, כל נקודת שבי מתעסקת לבד. גם מבחינה לוגיסטית, מאוד מסובך לאסוף את כולם יחד ולהוביל את כולם יחד. קל יותר לאסוף כל אזור לחוד ולהוביל אותו. בסוף יכול להיות שבמחנה השבועים הסופי כולם נפגשו. דרך אגב, אותו סיפור קרה, למשל מדברים עם גוש עציון. השבועים של הירדנים במלחמת השחרור. אז הם לקחו מהעיר העתיקה. הם לקחו בגוש עציון, ולקחו בנווה יעקב והאתרות, הם לקחו בסדרה של מקומות. כשהם הובילו אותם, הם הובילו כל קבוצת שבועים לחוד. הם נפגשו כולם במפרוק שם, בצפון מזרח ירדן, במחנה השבועים, שם הם נפגשו. שם הם בעצמם פתאום גילו כמה שבועים יש לכם. אבל כל קבוצה הובלה לבד. כל קבוצה נלקחה לבד. אז לא יצויר שכוח מסוים זיהה את השבועים של גוש עציון והיה מצליח להשתלט עליהם כשהובילו אותם בין חברון לבית לחם, היה משחרר אותם. השבועים שנלקחו קודם או אחר כך במקומות עולי מקומות אחרים לא הובלו יחד. הם נלקחו כקבוצה. בסדר? כן. אני פשוט רוצה, כי מי שלומד את הפרק הזה חושב, הרי הוא טוב, הרי הוא כיסח את כל העולם. הוא לא כיסח את כל העולם. הוא גם לא התכוון לכסח את כל העולם, ואולי לא יכול לכסח את כל העולם. כן. נכון, ועד שם הוא הגיע. למה הוא עצר שם? כי אני חושב שהוא סיים את החבורה הזאת של לוט ושל הסובבים הקרובים אליו. תראו, אני מוכרח להגיד לכם אותו דבר גם ביחס, אנשים מחתרות שעברו או אנשים שהגיעו לכל מיני מקומות לשחרר שבועים בשואה. הוא לא יכול היה לשחרר את כל אושוויץ, הוא לא יכול לשחרר את כל מיידנק. הוא לא יכול לשחרר את כל... זה בעד, באמת, אז אתה תודק, זה היה רעידת אדמה. זה לנצח את הכוח של הגרמנים. אבל לעשות התגנבות ולגנוב קבוצה קטנה מפה, או קבוצה קטנה משם, דברים כאלה היו, והצליחו. אותו דבר גם פה, אתה לא יכול לעשות משהו בלי למוטט את כל המערכת בשביל להוציא את כל... לא שמישהו לא רצה, אם מישהו יכול היה לוקח עוד. אבל מה לעשות? שכוחו מוגבל. אז הוא אומר, את מי שאני יכול להוציא, אני אוציא. רווח נקי, מה שאני לא יכול, אין לי יכולת יותר, זה מה יש. כן. אין ספק, הקהה הייתה. תראה, אנחנו הקנו את, במבצע אנטבה, הקנו את האוגנדים או לא הקנו אותם, מה אתה אומר? הקנו או לא הקנו? תגיד לי, כן או לא? איך היית קורא לזה? הקו אותם? בשדה התעופה באנטבה או לא? עיקו, זהו. תראה, להכות מישהו, כתוב גם, מכה איש ומת מות יומת, כן? להכות, ויח את המצרי, ויתמנהו בחול. אתה יכול להכות מישהו עד מוות, וכשהוא מטומן אותו בחול, סימן שהוא מת, כן? ויש, כן, היא קייש והיא מתהלך בחוץ על משענתו, נכון? וכו'. זאת אומרת, יש אנשים שמכה זה יכול להיות מכת מוות, יכול להיות מכה של פציעה. המכה יכולה להיות מכה טוטלית, ויח אותם שוק על ירך, כן? יכול להיות מכה נקודתית. אני חושב שהוא ניצח, הוא הצליח במשימה, איך אומרים היום? המשימה הצליחה, היד הושג. השאלה מה היה היד? אני חושב שהיד מלכתחילה לא היה לשנות את הזירה הבינלאומית, אלא להוציא נקודתית משהו. אוקיי? כן. נכון.
ולעומת זאת שהוא יוצא מלחמה, וירק את חניכיו ילידי ביתו.
נכון.
הוא לא לוקח איתו את הנר
אשכול. זה לא בטוח. זה לא בטוח שהם לא יצטפו אליו גם כן. השאלה, הוא לוקח גם את הפועלים שלו, ומסתבר שלקח גם אותם, וגם הם היו שותפים. הכתוב לא היסטוריה צפאית. אם זה היה, אתה יודע מה אתה רוצה להגיד, שהוא לא לקח אותם או כן לקח, לאן אתה חותר? לא, אז הוא לא לקח אותם, נו, אז מה עכשיו? לא יודע, הם לא בא להם באותו יום, הם היו לא חייבים לאף אחד, הם היו עוסקים בקציר, ואולי להם זמן עכשיו להתפנות למבצעים של אברהם אבינו. אולי, לא יודע, אני סתם אומר לך תשובה, לא יודע. זה לא כל כך מהותי שחייב אני אכנס לזה, כי גם הכתוב לא מספר לי יותר מדי על זה, כי זה גם לא מעניין אותו. אני לא מספר עכשיו את כל העלילות שהיו סביב זה, ומה ענו כולם בכל השלבים של ההתרחשות. לא כל זה קריטי. רצו לספר את השורה האחרונה, ולכן נתמקד בה. בסדר? יופי, תפחו דף, ואנחנו עוברים עכשיו לטפל בראשית פרק למד ד'. בחלק האחורי של הדפים יש לכם את בראשית למד ד'. אני יכולתי ללמוד את זה גם מהתנך, אבל רציתי לזרז את הדברים, ולכן הבאתי את העימות של הפרק. יש לנו בערך 10-12 דקות להריץ את העניין הזה, ולהבין ולעשות מיד השוואה בין זה לבין המבצע של אברהם. רבותיי, יש לכם פה שני צירים. ציר אחד, מה קורה בבית יעקב מזרחית לשכם, כי הוא קונה את חלקת השדה והוא נוטה שם את אוהלו, הוא במאהל מזרחית לשכם, כפי שכתוב בסוף פרק למד ג', ובתוך העיר שכם, ואני אגיד משפט קצר ועוד נרחיב על זה בהמשך, עיר בעולם העתיק זה לא תל אביב, וזה לא אפילו לא העיר הכי קטנה בארץ. עיר זה תל, כל הטילים, ומי שמכיר את תל גזר או תל, אני יודע, תל אחיש, היום זה גודל של גן ציבורי פלוס מינוס, זה תל, וגרו שם השלטון, זה היה עיר של מאות אנשים, גרו שם הפיקוד, רוב העם גר באזור פרוז, עוד ניתן לזה שיעור שלהם בשביל להסביר כל מיני דברים. ההנחה הבסיסית ששכם, כמו גם ערי כנען האחרות, ונרחיב על זה כשנדבר על מלחמות יהושע, היו מרחב מוגן, מבוצר, שבשגרה גרו שם רק מרכז השלטון, זה כמו קריית הממשלה. הציבור הגדול לא גר שם בשגרה. בחירום, כמו שאנחנו מתנגזים למרחב מוגן בחירום, אז אנחנו עוזבים את כל הבית ונוסעים לחדר אחד, צפוף. אנחנו עוזבים את כל המרחבים הגדולים שלנו ומצטופפים באזור מוגן. כי למגן אזור עולה הרבה כסף. גם היום לבנות שטח מוגן עולה יותר כסף מאשר לבנות סתם קירות, לא עם ברזל ולא עם כל הדברים האלה. תמיד לשריין עולה הרבה יותר כסף, ולכן הוא יותר קטן. גם לא יושבים כל הזמן במשוריין, כי מלחמה היא לא כל הזמן. עיר מבוצרת היא בעצם מקלט למרחב אזורי שלם. בשגרה גרים שם מאות אנשים. מי שיוצא משם זה המלך והבן שלו. אחיש, לא סליחה, אדון חמור ושכם. הם יוצאים. הסיפור מתחיל בכך שהיא עוזבת את המתחם של אביה, והיא יוצאת לראות לבנות הארץ. היא עושה איזה סיבוב ככה, לראות את מה קורה אצל השכנים. ויש אדם רע ורשע, שכפי שכבר סימנתי, רואה אותה, היא חפץ. פתאום הוא מגרה שהיא בת יעקב, והיא בת של אנשים חשובים, והוא גם בן של ראש העיר, ואז הוא באמת, גם אחרי שהוא יאנוס אותה, ויחזיק אותה כשבויה, יחליט לצאת עם אביו, לנהל שיחה, מה שקוראים על לחתונה, פתאום התהפך הגלגל, כי הוא לא רוצה לחיות עם הבחורה הזאת שכל הזמן תבכה וכל הזמן תרגיש לא נעים לחיות ככה, אז הוא רוצה לפייס אותה ולהשאיר אותה אצלו על דעת כולם ועל דעת המשפחה ועל דעתה, אז הוא הופכים את החטיפה למשהו רגוע שקוראים לו חתונה. עכשיו אין ספק, יעקב איננו מוכן שביתו תינשא לכנעני, גם ליהודי אלים כמו שכם בן חמור, כן? אולי מוכן שהוא... אדם שחוטף את הבת שלי ואונס אותה, הוא מחזיק אותה בת ערובה, אני לא מוכן שהיא תתחתן איתו, איזה חיים יהיה לה. ודאי שהוא גם לא, גם אם הוא גם נוכרי ובחור נחמד, דוקטור, בחור מהודן, אני גם לא רוצה אותה. עכשיו פה יש גם את זה וגם את זה, הוא גם דוכרי וגם אלים, והוא רוצה בסוף להתחתן איתה, ברור, עוד דקה, ברור לגמרי שחתונה לא תהיה פה. עכשיו השאלה היא, פה יש בעיה. בניגוד לאברהם, שנמצא במצב שהם לא יודעים או לא חושבים שמישהו יתקוף אותם, הם מבינים שכשהם מחזיקים מישהו שבוי, עלולים לבוא לשחרר אותו. והיא בתוך העיר, ויעקב, כן? נמצא מחוץ לעיר, עם הבנים שלו. הכוח שלו הוא דל. אין לו אפילו את כמות הלוחמים שיש לאברהם. יש לו את המשפחה. אם נעשה חשבון של גילים, תראו שהבנים של יעקב, במקרה הטוב, הגדולים, הם בני 17. אין לי זמן לעשות אתכם את החשבון. זאת אומרת, יש לו כוח מאוד מצומצם, 17, 18, מה זה? אולי היה לו קצת עבדים, באופן טבעי יש סבירות שיש לו עבדים, כשהוא ברח מלבן לא בטוח שהוא לקח את כולם, אבל יכול להיות שהיה לו קצת, אבל בטוח שמול עיר בצורה ידיו...
כמה שכן זה עיר
בצורה? יש שער העיר, יש שער לעיר, ואם יש שער לעיר, סימן שיש לה חומה, כי אחרת לא היה שער. לא עושים שער ככה וירטואלי. לא שער ניצחון, זה שער של עיר בצורה. ואנחנו מכירים את השערים של שכם, מכירים את שכם הבצורה. עכשיו הוא צריך שנייה לבוא ולהפתיע את החבר'ה האלה, זאת בעיה. לכן כשהם מופיעים למסע ומתן, הם עונים לו באורמה. מה הם אומרים לו בעצם? במרמה, נכון? כך כתוב בפסוק, כן, בפסוק י' ג' וינו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. עכשיו הם באים והם מציעים כל מיני צ'ופרים לגבות את בקשת החתונה הזאת. מה הם מציעים? הם יעניקו למשפחת יעקב מה? מעמד של אזרחות, נכון? עם זכויות גרין קארד, נכון? הם יכולים לסחור פה, לעבוד פה, אין בעיה, נכון? מבטיחים, הם הרי זרים שהגיעו לא מזמן, הם יבלעו אותם, נכון? עכשיו, אם הם יגידו להם לא, זה בעיה. אם יגידו להם כן, הם לא רוצים. אז הם עושים פה תרגיל מתוחכם. התרגיל המתוחכם שהם מבצעים הוא כדלהלן. הם אומרים, אנחנו מוכנים להתחתן, אבל, והאבל הוא מה? אנחנו, ומפורסם מאז אברהם אבינו, שברית מילה זה תו הזיהוי של משפחת אברהם. בלי ברית מילה, אנחנו עושים ברית מילה. אנחנו לא יכולים להתחתן לאנשים שאין להם ברית מילה. אז תעשו ברית מילה. עכשיו, מה בעצם עומד מאחורי זה? ההנחה היא ששכם וחמור לא יצליחו לשכנע את כל אנשי העיר לעשות ברית מילה. כן? וזה התנאי. אם באים להתאחד, אז כולם צריכים למול. עכשיו, ההנחה שזאת תהיה משימה בלתי אפשרית, והם משחילים... תנאי שלא היה במסע ומתן שהם דיברו עליו, והוא שאם הם לא ימולו, הם יצטרכו מה לעשות? מה הם לא יצטרכו לעשות? לקחנו את פסוק י' ז' ולקחנו את ביתנו והלכנו. זאת אומרת, הם לא מצאים את האופציה הזאת בכלל. כן? אז הם אומרים, תראו, אנחנו מוכנים, בתנאי שאתם תימולו, ואם לא תימולו, אנחנו ניקח את... זאת אומרת, הם מכניסים סעיף בהסכם, שהם מעצמם יצטרכו להחזיר את הבת, כי הם לא עמדו בהסכם. הם מסכימים. עכשיו, מה היעד שלהם? לשכנע את אנשי העיר. הם חוזרים מפה אחרי פסוק י' ז', נכון? פסוק י' ח', ויתפו דבריהם בני חמור ובני חם, והם חוזרים, והם בפסוק י' ת' יוצאים ואוספים את כולם. לאנשי שכם הם לא מספרים מילה וחצי מילה, שכל הסיפור הזה נועד בשביל מה? בשביל החתונה של בן של ראש העיר, נכון? זה לא כתוב. הם לא אומרים את זה. למה הם מבינים שזה ימלכד אותם? מה הם כן מציעים ומה הם כן קורצים? יש פה הזדמנות לעשות ברית איתם, ברית מסחרית, אזרחית, נקלוט אותם. למה כדאי לנו? למה זה ישתלם לנו? כי הם עשירים, יש להם רכוש טוב, יש להם בנות יפות, את בנותינו ניקח לנו, ואת רכושם ניקח לנו, ויש מה לקחת, וואלה, שווה. זאת אומרת, הם קורצים להם בקריצה, מה לא? יעקב חלש, זה בטוח, אבל מה שהם מציעים הוא חלש מבחינת היכולת להילחם, אבל הוא עשיר. יכול להיות אדם עשיר וחלש, צבאית, נכון? זה המצב שלו, אוקיי? לא יכול להיות. למה מוזר? אדם עשיר מאוד, בטח אם הוא היה ממלכה, הוא היה סוחר שומרי ראש, היה סוחר לוחמים, אבל זאת לא הפוזה. הוא כרגע חזר עשיר, יש לו הכל, כפי שהוא סיפר לעשיו, זמן לא רב קודם, נכון? יש לו הכל, אבל הוא לא חזק מבחינת צבאי. יש מדינות כאלה. מוריי ורבותיי, אנחנו מוצאים פה סיטואציה שהוא בעצם ממלכד את אנשי שכם. והוא אומר להם, חבר'ה, מה? אם לא תימולו, תחזירו. עכשיו, אומר, אבל הם מפרחים אופציה שכן ימולו. אם ימולו, מה יקרה? הוא בעצם מנטרל את כל האוכלוסייה הלוחמת, כי כל הזכרים מן התינוקות ועד המבוגרים בעצם הופכים להיות מנוטרלים מבחינת יכולת הלחימה שלהם, נכון? זה אומר בעברית קלה שהוא הופך את אם תנאי הפתיחה היו בלתי אפשרי מבחינתו, הם בתוך עיר בצורה, הם מחזיקים את דינה בתוכם, לך תפרוץ לשם. הם הופכים את הקרה על פיה. הם יוצרים אשליה שאוטוטוט, עכשיו אם הם לא היו נימולים, הם היו צריכים על פי הסכמה לעשות, להחזיר לדינה. אם הם כן נימולו, זאת גם אופציה אפשרית, אז כל האנשים שהם שם מנוטרלים, והיום השלישי באותם כואבים, הם נכנסים. כשהם נכנסים לעיר, בטוחים שבאים לארגן את מה? את החתונה. זאת אומרת, הם הופכים להיות מאויבים למחותנים, פוטנציאלי, נכון? עכשיו עוד דבר, כשהם יתחילו להקות את אנשי שכם בשביל אותי דינה, יהיו צעקות, נכון? כי מי שחוטף חרב צועק. אבל למה הצעקות לא ירגשו יותר מדי את האנשים?
כולם צועקים.
כי כולם כבר צועקים יומיים וחצי, נכון? איי, כואב לי מהברית, נכון? זאת אומרת, הצעקות והכאבים יצרו, זאת אומרת, יש פה, העורמה זה להפוך את הקערה על פיה וליצור תנאים שיאפשרו להם כניסה לעיר, ובאמת כתוב, מה כתוב? שהם באו אל העיר, איך כתוב? ויבואו אל העיר, פסוק, ויבואו אל העיר בטח. למה הם באו בטח? כי?
כולם
סמכו עליהם, אף אחד לא ראה בהם אויב. הם, הצעקות של הפצועים מהברית השתלבו עם הצעקות של אלה שחטפו חרבות. הם נכשו, שלפו את דינה ויצאו. עכשיו, אם הסיפור היה מסתיים פה, בבקשה? רגע, זה השלב הבא. לפני כן, אם הסיפור היה מסתיים פה, האם יעקב היה מתרגז?
לא.
בטוח שלא. כי יעקב לא התכוון דקה אחת שהוא יתחתן ותישאר שם. הבעיה התחילה בהנישה הכוללת שהייתה מעבר להרוגים שהיו צריכים לגרום בשביל לחלץ את דינה. כל עת שומרי ראש היו צריכים להוציא אותה בכוח שם, הוציאו אותה. אז אם נהרגו שם 10-15 איש כתוצאה מהפשיטה הזאת, כמו בן טבן, הרגו שם, יודע, איזה 20 חיילים באוגנדה בשדה התעופה. אוקיי, בשביל להוציא את האנשים ולאמר, אוקיי, זה לא. תראו אתכם שהיו יוצאים עכשיו לאוגנדה ועושים איזה מסע הרג טוטלי, מפציצים שם ערים וזה. זה סיפור אחר. פה בדיוק הבעיה. הולכים ומכים, וזאת שאלה בפני עצמה, מה הייתה הסיבה? לכאורה, למען ירו ויראו, זה מה שהם אומרים. הכזונה יעשה את אחותינו, מה הם חושבים, אנחנו פריירים שלהם? אז זה כבר ויכוח ברמה הערכית, האם זה שהם עשו ברית מילה, זה בשביל לגבות את המעשה, ואז הם הופכים את עצמם גם כן שותפים בעסק, זה דיון בפני עצמו, זה ויכוח בין יעקב לבין הבנים שלו. זה סיפור בפני עצמו. אבל עצם מבצע החילוץ הצבאי בעצם נועד להפוך את תנאי הפתיחה הבלתי אפשריים שהיו לאברהם במבצע לחלץ את לוט ואנשיו. כאן הוא היה במצב בדיוק הפוך. הם היו צריכים לעשות שינוי דרסטי בנתוני הפתיחה והמבצע עצמו. והם משיגים את זה באמצעות התרגיל הזה של ברית המילה. אוקיי? אנחנו נעצור פה כיוון שהחבר'ה כבר ככה שם בפתח ובצדק. בעזרת השם בשבוע, תביאו את הדפים האלה, כי אין לי כל שבוע לחלק לכם חדשים, תשמרו אותם, כי יש פה גם קטע שנוגע לציקלג. וכשאחרי שנגמור לשמוע גם הערות ושאלות על הדברים האלה, נעבור לקרב הבא, למבצע הבא של ציקלג, שהוא שוב משהו אחר, וננסה להבין. אתם רואים, כל החשיבה שלנו על הדברים מקבלת מוזיקה אחרת, כי אנחנו מתחילים לחשוב אחרת. עוד לא דנו על צירי התנועה וכו', וזה נעשה בהמשך. להתראות בינתיים. כן, בבקשה.